ערב טוב לכם, צהריים טובים או בוקר טוב, כאן מפודקאסט בלאו גרנה, מספר 155. כן, כן, אתם לא טועים, שמעתם נכון, אנחנו פה בשיא עונת המלפפונים, פודקאסט ראשון של סיכום עונה פרסונלי, פודקאסט שני של סיכום עונה בכלל, ואנחנו נסכם את העונה המופלאה הזאת, עונת הפלאות של ברצלונה. נראה מי ראוי לצלש, מי ראוי לתרש, מי אולי משהו באמצע. לא תאמינו, אבל ניפרד היום סוף סוף מהצרפתי שנדבק לנו לנעל, לנגלה, ועלה הרבה מאוד כסף על הדרך. נדבר על ז'ואן גרסיה, נדבר על טר שטגן, וכמובן, לא נתחיל את כל הסיפור לפני שנגיד תודה לבירה אסטריה אדם. הבירה עם הכוכב, אז אמרתם ברצלונה, אמרתם אסטריה, ומה יותר טוב ביום קיץ כזה, לא יודע, 30 מעלות, לשבת עם איזה אסטריה טובה על המרפסת בחצר, אז בהחלט מומלץ, ורק מזכירים, אם שותים, לא נוהגים, תזכרו גם את זה, והחבר'ה מאסטריה מבקשים להדגיש ולהזכיר את זה, אז תודה לאסטריה על השותפות, על השותפות היפה, ואנחנו ישר יוצאים לדרך ואומרים שלום וערב טוב לאיש והגדה שי פל.
מה קורה יוז?
ויש לנו היום חוזר הישר ממיטת חוליו, ולקח כמה זריקות קוקטיילים לקראת האירוע, חברנו תום רוזנבסר הישר, מרמת מה שיכול היה להיות דני אולמו, אבל הוא לא שיחק אתמול. ערב טוב, תום.
ערב טוב חברים, כיף לחזור.
כן, כיף שאתה פה, יכולת להיות ברמת דני אולמו, אבל הוא לא קיבל את הצ'אנס.
לא קיבל את הצ'אנס.
כן, ותום, שים לב, הוא עלה עם משפטים קצרים, היה פעם לישראלים, אם אתה זוכר, היה להם את המורה לנהיגה צביקה מילה אחת, שהוא היה עונה רק במילה אחת להכל, אז תום עבר גלגול, מטמורפוזה, להיות תום מילה אחת. אגב, תראו את זה, זה אחד טובים. אז תום, קודם כל שמחים שחזרת, ובואו כבר דיברנו על ליגת האומות, אז היו שציינו שבזמן ההפסד לא היה שום שחקן ברצלונה על המגרש, היו שציינו שדלפואנטה, שדווקא הוא יקירי המערכת פה, חוץ מזה שהוא זה שהביא לפציעה של גבי בזמנו, לא הכניס את גבי, לא הכניס את אולמו, הוציא את פדרי, הוציא את למין, לא הכניס את קוברסי, מה קורה עם הבן אדם הזה, שי?
דלפואנטה.
דלפואנטה, דלפואנטה, יעקב כהן.
דלפואנטה.
עליו השלום יעקב כהן.
עליו השלום.
דלפואנטה איתנו עדיין. חיים ארוכים, נחל לו, כן.
ליגת האומות, זה... אני לא יודע איך לתפוס את זה, כאילו, יש אובר גלוריפיקציה של הדבר הזה, בעיניי, למרות שכמובן, אם ספרד היו זוכים בזה כמו שהם זכו, אגב, לפני שנתיים, אני זוכר נכון.
כן.
היינו אומרים, אוקיי, סבבה, יפה, כל הכבוד.
זה, בוא נגיד, זה כמו סופרקופה כזה. זה נחמד לזכות, זה לא נורא לא לזכות, זה לא הרבה יותר מזה.
הסיפור הגדול שעשו מזה, זה הבאז בין למין לקריסטיאנו, ואתה יודע, התקשורת אוהבת דברים כאלה, אוהדים אוהבים להתווכח על דברים כאלה, לבריאות. בעיניי דה לפואנטה, גם הסגל שלו היה בעייתי, וגם ההרכב היה בעייתי, וגם החילופים שלו בעייתיים, פשוט ירה לעצמו ברגל, עם כל הסגל והאיכות שיש לספרד, הוא הציב את ההרכב הכי לא אופטימלי שיש. זה היה קצת מביך, קצת מביך.
כן, ממש, אני לא הבנתי מה עושה שם, ואיך ההסבר לחוסר אמון, מילא בשחקני, מילא בקוברסי, נגיד שהוא צייב, אבל בדני אולמו, שהיה מהאנשים שהביאו לו את היורו, מה יש לו עם דני אולמו? זאת אומרת, עוד תרח להכניס חלוץ מחליף, שאפילו ברח לשמו, בערכה. לא, לא.
ברטה?
לא, לא.
ירמי.
ירמי, כן. אתה מבין, תרח להכניס אותו, ולא את... ולא דני אולמו, שזה בלתי נתפס, כן?
כן, כן. לא ברור, לא ברור. אולי מחר.
אולי מחר. מה, מחר נבין?
מחר את המשחק.
מחר בהכף.
אבל זו לא הנקודה המעניינת במשחק הזה. מה שאותי עניין זה שלמין התקשה מול נונו מנדש.
זה לא רק שהוא לא ניסה לקחת זו יותר מדי לטיולים או לאחד על אחד. גם היה חסר לו את התמיכה הזאת של מינגסה מהצד, מינגסה לא היה קיים באגף בשביל לחפוף אותו. מינגסה הוא לא קונדה, כן? אפילו לא פדרו פורו. וגם העזרה שלו מהאמצע, עם התפקוד הלא ברור של פדרי, למרות את הבישול הנפלא של פדרי, הוא לא באמת משחק ומנצל אותו כמו שאנזי פליק מנצל אותו. ומעל הכל, נראה שהנבחרת הזאת חסר רודרי. פאביאן לבד, זה לא מספיק.
או שסובי מנדי אמור להיות קשר אחורי מצוין.
הוא לא רודרי אבל.
אף אחד לא, זאת אומרת, רודרי נחשב לטוב בעולם בתפקידו, אבל בעיקרון סובי מנדי, מרינו, זאת אומרת, לא יכולים להתלונן.
מרינו שיחק התקפית. לא...
נכון, אבל על פניו גם יכול לשחק, גם שחק אפילו בארסנל עוד יותר קדימה, אבל...
יכול לשחק 50-50 על פניו.
ואפילו לא בא יודע. בחשבון בברצלונה בזמנו.
אתמול אני לא חושב שהייתה החלטה אחת נכונה של דה לה פואנטה אתמול.
אגב, עוד משהו שבולט לי, קוקוריקו, שאני בסך הכל, אני מחבב את הבחור, ולמרות התסרוקת המאוד מאוד הזויה, 80s קולומביאנית שלו, לא יודע מה, דה לה פואנטה צריך להיות עיוור בשביל לחשוב שהוא יותר טוב מבלדה באיזשהו אלמנט של המשחק.
נכון. אבל הוא שומר לקוריאה חסד נאורי מהיורו, זאת הסיבה. למין, בעיניי, לא רק זה שהוא היה, הוא הרגיש כזה דריפטינג אאוט מהמשחק, זה משהו שהוא די יוצא דופן עבורו. הוא לא חיפש את הכניסות פנימה, אתה רואית איתו מדי פעמים שהוא פשוט נתן את הכדור לקשר האמצע שניבא אותו, ונשאר במקום, ולא המשיך קדימה.
הוא לא היה נוראי, פשוט לא היה, הוא לא נצץ.
נכון. נכון, ותחשוב אבל איזה סטנדרט למין הרגיל אותנו בגיל 17 שאנחנו מצפים ממנו שהוא יעשה את ההבדל מה שנקרא.
היה לו חצי בישול.
אבל אני לפחות לפני המשחק הרגשתי שהפעם למין הביטחון שלו הוא קצת אובר, יותר מדי.
אתה מדבר על הפוסטים באינסטגרם?
כן, זה היה בשבילי... טיפה יותר מדי. אני מאוד אוהב את זה שהוא נטול חרדתיות כמונו. כפרה עליו, באמת זה משב רוח מרענן. אבל אני חושב שלפני המשחק הזה ספציפית הוא טיפה הגזים. I was made for this, כל הדברים האלה. לא.
I was born for this.
כן. זה כבר יותר מדי.
אוי, נפלא. יש הזקה.
עכשיו?
לא.
אני אגב, אני חושב שבאיזשהו מקום, טוב, אתה זוכר שדיברנו על משהו טוב שיצא אולי מזה שלא ניצחנו את אינטר, מזה שזה עוד משאיר את למין ואת הקבוצה הזאת עוד מפוקסת על קרב רציני לעונה הבאה. אני חושב שבדיעבד, שוב, זה נשמע מאוד תבוסתני, אבל לא נורא שאם להפסיד בגמר, ללמין להפסיד את הגמר הזה, להבין שלא לעולם חוסן, הוא לא תמיד יכול להיות הכי טוב, וזה לא יבוא לו בקלות כמו שהוא חושב, וזה בסדר, וזה בסדר גם לעלות למשחק, ולראות שחקן כמו רונלדו, שזה רונלדו 30 שנה כמעט, כן? עונה קריירה של 20 ומשהו שנה, דוחק כדור לשער משלושה מטר, ואפילו לא נמצא שם בערכה בשביל לחגוג בסוף את הניצחון בפנדלים, כמו שהוא רגיל.
כשאני אספר לך משהו, אני אשתף אתכם רגע ואת המאזינים. כשאני ראיתי את המשחק, אז בדקות לפני השער, אני הסתכלתי ורונלדו איבד איזה 2-3 כדורים ברצף, פשוט היה מתחת לכל ביקורת. ואמרתי לעצמי, אני לא אכתוב בקבוצות של חברים שיורידו אותו לספסל, כי זה באמת צער בעלי חיים לראות אותו, כי הרי הוא ייתן גול מיד אחרי שאני אכתוב כזה דבר. אז הוא נתן גול גם בלי שכתבתי, כי זה רונלדו, וצריך לתת לו את הקרדיט שהוא יודע להיות במקום הנכון בזמן הנכון. אבל אני לא מצטרף לפסטיבל של ההשתפכות על איזה ענק, הוא כי באמת בדקות לפני זה הוא לא היה טוב, וזה היה ניכר.
הוא לא היה טוב בלשון המתה, הוא לא היה טוב, הוא באמת היה הפחות טוב על המגרש.
כן, אז, אבל צריך לתת את הקרדיט כשמגיע על האופורטוניזם שלו.
בכל המשחק היו לו 20 נגיעות בכדור, אולי 12 מסירות או משהו כזה, אבל... אתה יודע, תקשורת אוהבת את זה, אוהדים אוהבים את זה, זה מביא קליקים.
בדיוק, גם הסגרו את המשחק לפני זה, זה למין מול רונלדו וכו'. היו צריכים לעשות איזשהו מסגור לדבר הזה כדי למכור את זה. יש פה גם שני מגה סטארים עם פרופיל תקשורתי סופר גבוה, שניתן למנף, אז סבבה, למה לא?
נכון.
היה פה ניסיון מובהק של וופה, עברת שרבית, כל הסיפור הזה, הצעיר נגד הזה, וזה גם יצא להם טוב. ושוב, כמו ששאר אומר, יש פה טורניר שבגדול, חשיבות שלו אולי פחותה אפילו, אני יודע מה, מאליפות העולם למועדונים, אני לא מדבר על החדשה. הגמר הבין יבשתי הזה שהיינו משחקים פעם בעונה...
שזה טורניר רשמי, זה 50 שנה.
אני אומר כן, אבל גם איזה קבוצה דרו-אמריקאית נגד קבוצה לרוב אירופאית, בסדר, נו. רונלדו בחש שם כאילו באמת לקח את כדור הזהב השמיני.
יש לי הערות גם לגבי הבכי הזה. אני לא יודע אם זה רק אני, או שחדי העין שמו לב לזה. הוא הרי אשף יחסי ציבור. הוא יודע שהכל מצולם. אני חושב שהוא יותר ניסה לבכות מאשר באמת בכה. זו דעתי, זה הטייק שלי.
דבר אחד ברור אגב, אם הם ימשיכו להיות תלויים ברונלדו במונדיאל, במסגרות קצת יותר לחוצות, ואני לא רואה מישהו מוציא אותו מהרכב שם, לפחות לאיזה 80 דקות במשחק, אני כבר לא בטוח שיש בו את הכדורגל הרמות האלה. אגב, ואם שנייה נחבר את זה למשהו אולי שקצת יותר מעניין אותנו כעדי ברצלונה, אני גם לא בטוח שלמסי יש את זה בשלב הזה, אחרי הרבה מאוד שנים שהיית עושה כן עם הראש, לא רואים את זה בזה, אחרי הרבה מאוד שנים, גם של מסי כבר כמה שנתיים, פחות או יותר ברמות הנמוכות ביותר של הכדורגל, אני בכוונה מגזים, אבל ברמות לא גבוהות, הליגה הסעודית והליגה האמריקאית, אני לא בטוח שהחזרה לאינטנסיביות הזאת, אני לא בטוח שהיא תהיה אפשרית להם. אבל לא נדבר על הגיל.
אני לא יודע אם אנחנו רוצים לפתוח את זה עכשיו, אבל מסי נראה בסדר נגד צ'ילה ב-40 דקות שלו. ל-90 דקות כנראה שהוא פחות יהיה אפקטיבי, אבל יש לו סט כלים הרבה יותר טוב מקריסטיאנו, אין מה לעשות.
נכון.
אז קריסטיאנו אי אפשר לקחת למנו את ההתמטות ברחבה, החוש לשערים, אי אפשר לקחת את זה, כן? מהטובים בהיסטוריה בפער. אבל סט כלים של מסי, הוא יכול פשוט לעשות אימפקט יותר גדול.
עוד דבר, אני חושב שמסי מגיע לאליפות העולם למועדונים עם הקבוצה הבינונית שלו, אני מאוד מאוד מקווה בשבילו שזה לא ייגמר במבוכה.
בינונית זה אנדרסטייטמנט.
אתה מכיר אותי, אני של אנדרסטייטמנט.
ומאשרנו לא רק באינטר מיאמי, גם לפני זה בנבחנת ארגנטינה, לא מצליח להראות שמדובר במאמן אחר או על.
יש מצב שהוא מאמן יותר גרוע מטאטה מרטינו, וזה באמת משהו שאני לא אגיד על כל אחד.
משהו מוזר שם. יאללה, בוא נמשיך הלאה.
יאללה, אז אנחנו, ליגת האומות סיימנו, מאחורינו, למין יחזור וינצח מדי ברצלונה, וזה מצוין. יש לברך על כך שאף שחקן גם לא נפצע, זה כבר, דין, כמו בסוף הסרטים, עושים אף בעל חיים לא נפגע בצילום הסרט הזה. אף שחקן ברצלונה לא נפגע, לא נפצע בטורניר הזה כבר. כבר הרווחנו משהו, כבר טוב לנו. עכשיו בואו נדבר על הדרמות שבין הקורות. אז טרשטגן, שגם שיחק בליגת האומות, והיה, אני יודע, בינוני. כמה הצלות יפות, היו לו כמה שערים, זה. חוזר לברצלונה, שהוא נחוש להיות שוער ושוער ראשון. אני מבין שדקו, פליק ולפורטה הולכים לדבר איתו ולהגיד לו, מה שדיברנו על זה שי בפודקאסט האחרון, איש יקר, ואתה איש יקר, תרתי משמע, כי אתה עולה לנו הרבה כסף, כאן דרכנו נפרדות.
אני עזרתי אותך שזה הולך להיות מלוכלך, ולדעתי זה הולך להיות מלוכלך, אני עדיין דבק בעמדה הזאת, אלא אם כן, אתה יודע, פליק יגיד, יעשה איזה מעשה קסמים, ושכנע אותו לעזוב, עושה רושם שהמודון קיבל החלטה, ועושה רושם שטרשטגן קיבל החלטה, לא להתכופף כרגע. אני יכול להבין את זה שהוא סופר פגוע מהסיטואציה. לא יודע איך המועדון יתקשר לו את זה בצורה שהיא לא גורמת לפיצוץ אטומי.
לא עדיף לו, תום, עזוב שנייה את ברצלונה, תכף נדבר, לפעמים כל אחד צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות בשביל עצמו, אבל לא עדיף לטר שטגן לבוא ולהגיד, בואו חברים, תנו לי את הכסף, יש דיבורים על קבוצה כמו יונייטד שרוצה אותו, הוא בטוח יכול למצוא עצמו קבוצה באנגליה, אולי סתם אני זורק קומו, לא יודע, כאילו איזה קבוצה שתשחק, יעשה עונה נחמדה, יהיה בסגל של גרמניה, יקבל את הכסף, ובשביל מה הריב הזה והסיכוי של ביזיון של עונה שלמה על הספסל?
הוא לא ילך לעונה שלמה על הספסל, לא חושב שהוא ירחיק לשם.
זה האקדח, שי, זה האקדח שברצלון יכולה לשים לו על
השולחן, לא? כן, אני לא רואה אותו אבל עושה שביתה איטלקית, אני כן רואה אותו עושה, או שהוא מנסה לשכנע את פליק אחרת, ויחשל, כי נראה שפליק קיבל את ההחלטה ביחד עם לפורטה ודקו, או שהולכים לבית משפט, לא יודע מה, חיסול חוזה, יש שם הרבה הרבה כסף על הפרק.
זהו, אני חושב שהתגובה הזאת של טרשטגן לא צריך לייחס לה יותר מאשר, זה באותה מידה יכול להיות גם אין תגובה. זאת תגובה גנרית כזאת שהוא מייצר כדי, לא, אתה יודע, לטלטל את הספינה שגם ככה עכשיו מטולטלת. אז הוא נתן את ההצהרה הזאת שהוא לא מתכוון ללכת לשום מקום, למרות שכולנו יודעים שהוא לא יישאר פה בעונה הבאה. הוא לא רוצה להיות שחקן ספסל, הוא שוער...
שי, לא חתם על זה, תום.
אתה רואה מצב שטרשטגן נשאר שוער ראשון וז'ואן גרסיה...
לא.
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 לא. אני חושב שאם ביום שלישי... מה זה יום שלישי? מחר. אם מחר ז'ואן גרסיה חותם בקבוצה, אז לא משנה, גם חותם עוד שבוע, זה לא משנה. ז'ואן גרסיה מגיע להיות השוער הראשון, אני גם מבין שזה מה שפחות או יותר הובטח לו.
זה מה שהובטח לו, אכן.
כן, אתה יודע, הובטח, אין לזה משמעות משפטית. אם הוא לא יהיה טוב, הוא לשחק, אבל הוא מגיע להיות שוער ראשון.
לפי מה שהבנתי, גם הוא הובטח לו משפטית בחוזה.
אין לזה, אני לא חושב שזה שפיט הנושא הזה. אני לא מכיר שום שחקן שטבע על זה שהוא לא קיבל מקום בהרכב. אבל נעזוב את זה שנייה. ז'ואן גרסיה מגיע בתור שוער העתיד, ההווה כבר בעצם הוא גם העתיד, הוא מגיע להיות שוער ראשון, אין שום תסריט שבו טרשטגן נשאר שוער ראשון של ברצלונה. לכן אם אני טרשטגן, ופה אני שנייה רוצה לשאול אתכם, כאילו תרגיש חופשי לענות מי שרוצה, אני טרשטגן, לא ברצלונה, אני אומר מה האופציות שלי? אחד, מה יש לי? כסף, כי יש לו חוזה עד מה? עד 2028, נכון? איזה 12-13 מיליון יורו בעונה, הרבה מאוד כסף. אחד, אני צריך לדאוג שאני אקבל את הכסף. שתיים, אני רוצה לשחק, אבל ברצלונה זה לא יקרה, אז בוא לא נחלום על דברים שהם לא ריאליים. ושלוש, אני רוצה לשחק גם כי זה קריטי העונה, כי אני רוצה להיות במונדיאל, וזה האפשרות היחידה שלו, צריך לזכור, זה בחור בן 33, שלא שיחק משחק אחד מימיו במונדיאל, כי הוא היה תמיד שוער שני או שלישי, והיום במונדיאל 2014 אפילו לא זומן. אז אתה חושב שהאם הוא כן שיחק, אולי הוא שיחק איזה משחק מקרי, אבל בגדול הוא לא שיחק.
לא, אז... אני חושב על הסקס אפיל של מונדיאל במבחרת גרמניה, והאם נבחרת גרמניה בעיני העם הגרמני נתפסת כמו שנבחרת ברזיל נגיד, עבור הברזילאים.
בטח.
אני לא בטוח בזה.
לא, אבל תשמע.
לא בטוח בזה.
אין הרבה שוערים בקליבר של טרשטגן, שבאמת מגיעים סוף סוף להזדמנות לשחק במונדיאל, תראו לכם באמת את, אני יודע מה, שוער כמו ולדס שלנו, שלרוע מזלו כנראה היה באמת שוער פחות טוב מקסיאס, זה, ומה לעשות, הסתכל על קסיאס מהספסל בכל הטורנירים הגדולים האלה, והיה שותף לכל הטורנירים האלה, יש לו את כל התארים, אבל, ופתאום יש לו צ'אנס להופיע, באמת להיות שוער ולהופיע שוער ראשון, הוא יוותר על זה בשביל הריב עם אנזי פליק?
לא יודע, נראה שזה חשוב לו. כל הרעיונות
על פניו מה שאתה אומר הגיוני, אתה יודע, זה ברמה המקצועית, הוא כן צריך לשאוף לזה, אבל אני עדיין מתנדנד מהיציאה מקודם של שי, שהוא אמר סקס אפיל ונבחרת גרמניה באותו משפט, זה טיפה הכניסתי לסחרור.
מה הוא אמר? סליחה?
סקס אפיל לנבחרת גרמניה.
סקס אפיל, שמע, נבחרת גרמניה זה גרמניה החדשה, גרמניה אחרת. זה כבר נבחרת מאגרים, זה לא שחקנים שם של מחנה השמדה כמו גידו בוכוולד.
שמע, אבל קלינזמן זה לא שם סקסי.
וגידו בוכוולד זה לא שם סקסי. זה חד משמעי. קרל היינץ רומניג זה לא שם סקסי, סקסי. תלוי למי, אבל אני שוב אומר, טרשטגן אף פעם לא עשה לי רושם, עשה לי רושם של איזה דפקט שהולך לאחז בקרנות המזבח. ובהינתן העובדה שהוא שוער ראשון ברצלונה לא יהיה, אני חושב שזה זה, זה, זה פרדיגמה, זאת אומרת, זה לא פרדיגמה, זאת עובדה, זה כמו שהשמש תזרח מחר בוקר, טרשטגן לא יהיה השוער הראשון של ברצלונה, מה האפשרויות שעומדות בפניו? אני באמת שואל.
בסופו של דבר, כנראה הוא יעבור בדלת היציאה. אגב, שסני אמור לחתום, אבל עוד לא חתם על החוזה שלו, אבל המטרה היא לא שהוא יהיה השוער השני ולא טרשטגן.
כאשר אם טרשטגן בעצם יתעקש להישאר שוער שני, אז מה שצ'סני הולך הביתה? הולך לעשן הרגילה ועל החוף?
יש מצב, אבל זה צריך לקרות לפני החתימה הפורמלית על החוזה המשפטי הזה.
טוב, בואו נדבר עוד, אנחנו לא יודעים מה טוב.
לדעתי גם זה, ברצלונה לא תוכל לאפשר לעצמה את זה ברמת הפייר פליי, כאילו שכר גם של טרשטגן וגם של... ז'ואן גרסיה, זה בכלל סנריו שהוא לא אפשרי
נכון.
פיננסי.
בוא נגיד שברסה ודקו לפורטה אומרים, יגידו לטרשטגן, תסתכל איזה יופי, החבר שלך לגלה, עשה, וכנראה ויתר באמת, על 32 מיליון יורו, שנשארו לו בחוזה, אתה גם יכול בשביל לשחק, יאללה, תעשה את הג'סטה, ניתן לך שנה ראשונה.
זה יהיה מכוער כמו שאתה אמרת, הוא יעשה מסע ומתן, כדי להוציא כמה שיותר כסף, ופה זה יהיה מכוער, וברסה תשתמש ב...
וזה סופר לגיטימי, כן?
בתקשורת כדי להניע אותו מזה, וזה יהיה לא נעים, חבל.
אבל הזכרתם את לנגלה, לנגלה היה מוכן בשלבים מסוימים בעונות הקודמות, וזה להיות עצם בגרון, להגיד אני מחפת לי, אני יושב על הספסל, תעשו מה שאתם רוצים, שחק, לא משחק, לא מעניין אותי. אני לא בטוח שטרשטגן יכול להרשות לעצמו את זה, אמרתי, בפרט לא, בצומת, אני שוב, אני לא במקרה מזכיר וחוזר ומזכיר את זה. הסיכוי שלו להיות שוער ראשון של גרמניה במונדיאל, הוא לא יחזור. הבן אדם הזה, מ-2014, 18, 22, רואה שלושה מונדיאלים חולפים לו על הפנים, זה המון, 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 המון. יש לו סיכוי אחד, ב-2030 הוא לא רלוונטי כנראה, אולי כן, עוד לא יודע, אבל כנראה שלא. זה סיכוי שלא יחזור.
בוא נראה, בוא נראה. אני חושב גם, אגב, השאלה לא נמצאת על הפרק, זה בטוח. נראה גם בעייתית, כי ברגע שברסה הצהירה, כאילו, ברגע שהרכישה של ז'ואן גרסיה הופכת להיות רשמית, וברסה מצהירה שהיא לא מעוניינת בטרשטגן, הערך שלו מבחינת השוק הופך לאפס, ולא תהיה קבוצה שתרצה לשלם עליו כסף, במיוחד בידיעה שיש את הפרק של החיסול חוזה.
חוץ מהסעודים אולי.
שעומד. הסעודים גם לא מטומטמים.
לא, אבל הם מוכנים לפעמים לבוא, הם יודעים ש... הם צריכים לשלם כנס בשביל שמישהו יבוא אליהם.
כן, העניין הוא שבגרמניה מאוד מאוד לא מסמפתים את הליגה הסעודית.
כן, דיברנו על זה. טוני קרוס, טוני קרוס ושאר הדברים.
טוני קרוס, הם לא רוצים, לא רוצים קשר לליגה הזאת ולא יזמנו שחקנים גרמנים שמשחקים שם.
תראו, יש גם את העניין, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל מן הסתם גם זה, הוא לוקח בחשבון. יש גם את העניין האישי. טרשטגן עובר תקופה לא קלה גם ברמה האישית, הוא נפרד מ...
כן, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שיש לו בן בברצלונה וכו', כן, זה...
זה גם פקטור.
כן, כן. אבל שוב, אנחנו צריכים, לפעמים אדם צריך להסתכל על המציאות בעיניים. ברצלונה וטרשטגן, זה לא יקרה, זאת אומרת, אם בהנחה שלא יקרה איזה אסון, וז'ואן גרסיה חותם, אז אין יותר טרשטגן בברצלונה כשוער ראשון. זה לא על הפרק.
בוא נראה, יהיה טלנובלה מכוערת.
טוב, נפרדת על הדרך, נפרדת מלנגלה, אני לא חושב שיש הרבה מה להגיד, זאת אומרת, הקריירה שלו בברצלונה בין פתטית לפתטית מאוד, הייתה איזו עונה שהיו אנשים שטענו שהוא בלם טוב, אני חשבתי גם אז, כבר אז שהוא גרוע, וזה הכל מוקלט לשמחתי, הוא לא בלם טוב היה אף פעם, אני לא יודע איך הוא בהרכב של נבחרת צרפת, אני באמת אין לי, נכון שסליבה פצוע וזה, אבל אין לי הסברים לעניין הזה. בכל מקרה עוזב את ברצלונה אחרי הרבה מאוד שנים, כמה? 7-8 שנים במועדון על פניו?
17-18.
כן, 8 שנים במועדון, כעצם בגרון, שברובן הוא בכלל לא משחק בקבוצה.
ובעונה הראשונה הוא היה סבבה לגמרי.
הוא הפתיע כאילו לטובה, הוא לא היה טוב גם אז לדעתי, הוא היה בינוני.
הוא היה סבבה לגמרי בעונה הראשונה, ובינוני מאוד במטה בכל השאר. כולל עונת הידיים שעלתה לנו באליפות ב-2021. אני, אם אכן באמת הוא ויתר על השנתיים שנותרו לו בחוזה, שפו, באמת.
מה, הוא לא מקבל משהו, אבל הוא לא חתום על משהו?
בשכר חדש מאתלטיקו מדריד, כן? אבל חלק מהסיבות שברסה לא הצליחה להיפטר ממנו, זה בגלל השכר באוטומר שהוא קיבל.
כן, כן.
אשכרה רדף אותנו 5 עונות בערך, נראה לי, 5 עונות.
מ-20 עד 25 בערך,
מטורף.
שנים שהוא לא בקבוצה כבר.
מטורף, מטורף.
הוא הלך, מי שעוד מחסלים לו חוזה כנראה זה אוריול רומאו.
כן, כן. זה כבר בתהליכים.
גם סיפור עצוב בסך הכל, גם לא כל כך הצליח בג'ירון העונה. לא הולך לו מאז שהוא עבר לברסה לפני... כמה? שנתיים בדיוק.
וכולנו זוכים את המשקוף בקלאסיקו ידידות, אה?
כן, לא רק זה, גם במשחק הראשון מול חטאפה הוא היה מעולה.
נכון.
הוא היה מצוין, הוא היה נראה גרזן כזה, בטוח באמצע המגרש.
הוא שחקן, לא יודע אם נגדיר את המילה טוב, אבל הוא שחקן סבבה, שפשוט יש המון המון פקטורים מסביב בחוסר ההצלחה שלו.
טוב, סיכום עונה, שי?
אני עושה עכשיו אם יש עוד משהו, אנסופתי בדרך המונקו, עדיין מתווכחים על גובה, לא רק גובה סעיף הרכישה, שכנראה לא יצא לפועל, אלא כמה מונקו תשלם מסך השכר שלו, בסך 14 מיליון יורו.
אגב, אני חייב להגיד, להבין, פאטי הולך עם החוזה, לנגלה הולך, אוריול רומאו מחסלים לו חוזה, טרשטגן בסיכוי סביר ילך, זה לא הורדה משמעותית מאוד לקראת הפייר פליי בכל נקרה?
זו הורדה משמעותית מאוד. לנגלה הוא דבר מפתיע, כי במונות חשוב שהוא יהיה מסע מתן יותר עיקש מזה. אבל חסך לנו הרבה מאוד כסף.
הוא עלה הרבה מאוד, אחרי זה הוא חסך.
זהו.
סיכום עונה, חברים.
אבל טרשטגן אם יורד, זה מאוד מאוד משמעותי בטבלת שכר שלנו. העניין הוא שפשוט התזמון של ירידה פוטנציאלית שלו מהשכר למול פייר פליי שנבדק והתוכניות שלנו לקיץ, הדברים לא מסתנכרנים אחד לאחד כמו שהיינו רוצים.
כן. אתה מדבר בערך על חיסכון של לפחות 30 מיליון יורו בעונה, כן? לא, אני מדבר על כל שער החוזה, אבל לפחות 30 מיליון יורו.
וזה חישוב קדימה, אבל גם על פניו לכל שער החוזה, זה עוד יותר אפילו.
נכון, נכון. אבל מסתכלים כמה אנשים נכנסים בעונה הזאת, מה התקרה שלך.
כן.
יאללה, בוא נדבר על סיכום עונה.
יאללה, סיכום עונה. אנחנו מתחילים, אנחנו נגיד מראש למאזיננו היקרים. אנחנו מתחילים היום את סיכום העונה שוערים הגנה וחלק קטן מהקישור, ובפרק הבא שהוקלט, מה שאומרים, אם ירצה השם בלי נדר, כמו שאומרים במחוזותינו, בסביבות שבוע הבא אנחנו נסכם את זה עד הסוף, זאת אומרת שני חלקים לסיכום הזה, בדיוק כפי שהיה שנה שעברה, לפני שנתיים, ואנחנו כבר במסורת ותיקת יומין פה, עתיקת יומין. אז קדימה. דיברנו על מספר אחת מרק אנדרי טר שטגן, והוא השוער הראשון והקפטן, אז בואו נתחיל ממנו. ציונים, אני מזכיר לכם חברים, מ-1 עד 10, 9 ציון לעונה מבריקה, 6 ציון לעונה ממוצעת, 6.5 עונה מעל לממוצע, 7 טובה, 8 מעולה, אלה פחות או יותר הכיוונים, כמו מי שזקן מספיק אמור לזכור, כמו הציונים במדורי הספורט של פעם.
אחד הדברים שאני הכי אוהב בסטטיסטיקות של אופטה, שנותן לך גם השוואה לשוערים אחרים, אז אתה רואה שמבחינת מרק אנדרי טר שטגן, זו לא הייתה עונה טובה, פצוע ברובה כמובן, אבל גם אחרי החזרה שהוא לא היה מספיק טוב, חלק מהסיבות שוכחים עכשיו על ז'ואן גרסיה, אתה רואה שבאחוזון שלו מבחינת אחוז הצלה, 66.7%, זה אחוז נמוך משמעותית מהממוצע שלו בקריירה. הוא לא היה שוט סטופר בעונה הזאת בלשון המעטה. גם עונה שעברה, וזה אחרי עונה 22-23 באליפות שהוא היה נהדר. בסה עבור טר שטגן.
סיכום שלך, ציון לאדון טר שטגן, פעם אחרונה בברצלונה?
חמש.
אדון רוזנבסר?
כן, אני מסכים עם שי. אני בהתחלה רציתי להגיד, אין לי מה לתת לו ציון, באמת, כי את כל החלק הארי של העונה הוא לא עשה. אבל הוא כן עשה חלק מהעונה, ובחלק שהוא כן עשה, זה לא היה להיט. אז אני חושב שחמש זה פייר. חמש זה פייר ופייר וול? נראה.
פייר.
סתכל, 8 הופעות בליגה. אחת בליגת האלופות במונקו, עם הטעות הזאת לאריק גרסיה.
אנחנו מדברים על 9 משחקים שאחד מהם לא מלא, זאת אומרת אנחנו מדברים על 820 דקות, אחד לא מלא, 764, כן, נראה שזה נכון. לא להתווכח עם הסטטיסטיקה אמרנו. תום 5, שי 5, תשמעו, אני מאוד מאוד אהבתי את זה, עם כל מה שאני אומר, את מרק אנדרי טר שטגן, היו שלבים לא גדולים, אבל חשבתי שהוא השוער הכי טוב בעולם, בעיקרון באזור שנת 2015-16 ופעם אחרונה ב-2018. גם אז הוא לא אכף מטעויות, אבל הוא היה מצוין ובטוח וזה. העונה זה כבר ממש לא זה. הוא חזר לצלם, הוא חזר לבעיות שלו. אני לא ראיתי אותו באמת מפתיע ומציל את הקבוצה ועושה דברים כמו ששוערים אחרים עשו. דיברנו על זה הרבה. זה ציון 5 וזה לא קשור לפציעה, אני חוסך ממנו את המשחקים שאחרי הפציעה. גם לפני הפציעה הוא לא היה איזה עוגן יוצא דופן בשער, ובדיעבד הפציעה שלו שחשבנו שהייתה איומה לקבוצה, אז אני לא חושב שהייתה כזאת נוראית, ותכף אנחנו נדבר על זה, שזה לא שהמחליף שלו היה טיבו קורטואה, נהפוך. אז 5 אמרנו לטר שטגן, ועכשיו אנחנו עם איניאקי פניה, שי. שהוא סיפור הרבה 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 יותר מורכב.
עוד אחד על רמפת העזיבה עכשיו, במיוחד אחרי שערכת החוזה מתקרב של צ'סני וז'ואן גרסיה.
הוא גם ככה, הוא ופליק זה לא סיפור אהבה, נכון?
כן. אני זוכר שהיה דיבור על איחור, נכון? היה איחור?
כן, אבל זה כאילו הרגיש קצת כמו בסיפור הזה על השם השפן, למה בלי כובע, למה בלי מצית, כאילו באיזשהו שלב הוא לא בא טוב לפליק, לא יודע למה, הוא לא בא לו טוב.
היה את הטקו בחטאפה, זה היה המשחק האחרון שלו בליגה, זה היה המשחק האחרון שלו באופן כללי.
לא, הוא שיחק במשחק סוף העונה.
כן, כן, אבל המשחק האחרון שלו בפועל, בקמפיין האליפות. זה, אתה צוחח, אנחנו תפסנו קצת מאיניאקי פניה, אמרנו שאולי יש לו את הפוטנציאל להתקדם ולהתפתח, אבל הוא לא עשה את הצעד הקדימה הזה, למרות ההופעה המחשמלת שלו בקלאסיקו של ה-4-0 בברנבאו, שהוא היה ביום חייו,
כן,
כנראה.
כן, כן.
זה כאילו הפיק שלו. הממוצע שלו היה לא מספיק טוב בברצלונה. 6.5?
6.5. תום? תום רוזנבסר.
כן, אני מצטרף. כן. אני מצטרף למה ששי אמר. אנחנו לא ראינו ממנו יותר מדי, כי לא היו לו יותר מדי הזדמנויות להראות. אני חושב ששש זה ציון בסדר. אין לדעת מה בדיוק החתול השחור הזה שעבר בינו לבין אנזי פליק, ימים יגידו, אבל טוב הוא יעשה לעצמו אם הוא באמת ייקח את הכישרונות שלו לסאוט' ביץ' או לכל מקום אחר.
אהבתי, עשית לנו לפון ג'יימס. אז אני דווקא, אני טיפה חושב אחרת. אני חושב שאיניאקי פניה שנה שעברה שיחק כמה משחקים במקום טר שטגן וזה לא היה נראה טוב, והעונה למרות שהוא התחיל לא טוב הוא המשיך מצוין אצל אנזי פליק, הגיע לסיאו באמת באותו קלאסיקו של 4-0, ואפילו היה לא רע למרות שהוא שפה גול אחד מטומטם, אבל הוא היה לא רע אפילו בקלאסיקו של הסופר קופה שהוא החליף את שצ'סני שנפצע, לא נפצע ארוחה כמובן, וגם מי ששם לב במשחק סיום העונה נגד בלבאו הוא היה ממש ממש בסדר, שלא להגיד מצוין. אני חושב שיש באיניאקי פניה יותר ממה שנתינו לחשוב. אני שימו לב שהוא השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים העונה בליגה מבין שוערי הקבוצה, זו עונה שלא תחזור או שלפחות נתפלל שלא תחזור, שוער אחד עם 18 משחקים, אחד עם אני יודע כמה, אחד עם 16, אחד עם 7 או משהו כזה, לא, זה לא מסתדר, אחד עם 13, אחד עם 7, משהו מאוד מאוד מוזר העונה, זה עונה שלא תחזור על עצמה, אני מניח מבחינת חלוקת השוערים. אני חושב שאיניאקי פניה הוא לא השם בסוף, הוא סיפק את הסחורה, אני חושב שהוא שוער יותר טוב מצ'סני, באוברול היכולות והיציבות וה... לא יודע, הנורמליות שלו, אני לא מת על צ'סני, אני נותן לו ציון 7, זה לא שהוא היה גאון גדול, אבל אני חושב שהוא היה בסדר, ואני מצטער שאנזי פליק לא נתן לו את המפתחות גם בהמשך העונה. אני חושב שיכול להיות שהיינו רואים את עצמנו מתקדנים לפחות עוד שלב אחד בליגת האלופות, אם לא עוד שניים. זו דעתי, כמובן לעולם לא נתן.
יכול להיות. שמתי לב לידיעה שהייתה באזור מרץ, מסיקה רודריגז, שהוא דיבר על האספה הזאת שאיניאקי פניה אחר לפני חצי גמר הסופר קופה נגד בלבאו, אז בעצם היה את החילוף הראשון, והוא אמר שאנזי פליק ניסה לראות איך חדר הלבשה מגיב להדחה הזאת, וחדר ההלבשה לא הפך כיסאות או משהו כזה, כשראו את כן תופסים משסנים בגלל יכולת המנהיגות שלו, והניסיון וכדומה, ואז פשוט אנזי פליק המשיך עם זה.
קטונתי להתווכח עם אנזי פליק, הוא נתן עונה ענקית שנגיע לסיכום שלו, אני חושב שהוא קבל ציון מאוד גבוה, אבל אני חושב שבעמדת השוער הוא טעה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, אחד הסימנים שהוא מבין שהוא טעה לכל אורך הדרך, זה שהוא הולך ומביא שוער חדש, כי זה נראה, לא יודע אם טעה, אבל שסני בוודאי לא מספיק. בוא ניגע בשסני, אז אנחנו מדברים פה על כמה משחקים, מדברים פה אגב על 30 משחקים, לא, אבל בוא נראה שנייה את הברקדאון, אם תעלה לנו רגע את הסטטיסטיקה במסך שלך, שיבינו המאזינים, שי פותח מולנו מסך נחמד, אנחנו רואים אז את שסני 30 משחקים, אני לא יודע כמה מתוכם בליגה, כמה באלופות פשוט, אבל שיחק 30 משחקים, התחיל לשחק לראשונה, לראשונה בסופר קופה, נכון בעצם?
נכון.
וזה נגמר מהר ורע מאוד, אז יש לו 15 משחקים בלליגה, שזה קצת פחות מניאקי פניה, יש לו 8 משחקים בליגת האלופות, יש לו 5 משחקים בגביה, שזכינו בו כמובן, ושניים בסופר קופה, שזה לא שניים מלאים, כי הוא רוחק כעבור 55 דקות בערך בגמר, נגד ריאל מדריד. כרטיס אדום אחד, עוד כרטיס אדום אחד נמנע ממנו בנס שם, עוד ניסיון אחד להוציא להורג את בלדה. סיכום שלכם, רבותיי.
טוב, אני אתחיל הפעם. אני אגיד שאני דווקא סבבה עם צ'סני, אם אני מסתכל על המכלול של כל מה שאנחנו קיבלנו ממנו עונה, לטוב ולפחות טוב, והנסיבות שבהן הוא הגיע, וואלה, סבבה. אני נותן לו 6.5, אני חושב שאנחנו כולנו זוכרים את הטעויות שלו, אבל היה יותר טוב מאשר פחות טוב, באוברול, ובעיקר אני נותן לו את העוד חצי הזה מעל השש, כי הוא הסתגל לקו ההגנה הגבוה הזה, והיו לו כמה יציאות שהצילו את ברסה, וזה לא מובן מאליו להסתגל תוך כדי העונה שהקבוצה רצה ככה, ולשוער יש תפקיד מפתח, אז שפו על זה.
אגב, אני השני עכשיו, ניתן לשאל לסכם, אני חושב שדיברנו על משחק הרגל הלא קיים שלו, למשל בניגוד לטרשטגן, מה שמדהים זה באמת שמה שהוא הצטיין בו זה היציאות, שזה נכון, זה לא משחק רגל כמו על קו השער או ברחבה, אבל זה גם חלק ממשחק של שוער מודרני, ובזה באמת אין ספק שהוא הצטיין ועלה ככל שהתקדמה העונה. כמה יציאות באמת מדהימות, גם בליגת האלופות, גם בגמר הגביע, כמה יציאות גם בקלאסיקו, בליגה, יציאות שהיו שוות הרבה. אני חושב, אבל בסך הכל הוא לא היה יציב, הוא קיבל שערים מאוד מוזרים, הוא השער האחרון שהוא קיבל מול אינטר, ב-3-3 היה באמת שער מגוחך, אני גם לא חושב שהוא שולט בהגנה כמו שצריך, לא מעמיד תמיד, הוא לא תמיד יודע להעמיד חומה כמו שצריך. אני לא חושב אני חושב שסני אף פעם לא באמת היה שוער גדול, אפילו לא שוער ברמה של טר שטגן, והוא בוודאי לא שוער גדול בגיל 34. איך אומרים, השחקנים, השוערים הטובים לרוב לא פנויים בחודש נובמבר, בלשון המעטה, אז הביאו את מה שהביאו, זה מה שהיה, זה לא שהאופציות האחרות היו טיבו קורטואה ואליסון מליברפול, אז זה פחות או יותר מה שהיה. מה אני אגיד, אני נותן לו 6, כי הוא לא באמת היה טוב, זאת אומרת, אם נוציא שנייה את הרומנטיקה ושאר הדברים, עונה לא טובה של שוער ברצלונה, שאני חושב שאם היה לנו שוער קצת יותר טוב, קצת יותר טוב, היינו יכולים להגיע קצת יותר רחוק, וברור לכם אז עומד קצת יותר רחוק אצל ברצלונה עונה.
סבבה. אני חושב ש7 זה המקסימום שיכול לשאוף אליו. אציין לטובה באמת את היציאות שלו מהשאר. לטרשטגן אין מספיק. אם אתה מדבר על ההבדלים ביניהם נגיד, טרשטגן אף פעם לא היה את הדבר הזה, בלהבין מתי צריך כן לצאת ומתי לא. מבחינת חתוליות, צריך לזכור עוד פעם, הוא חזר מפנסיה. במרבע.
בואו, לא חזר משלוש שנים, חזר מארבעה חודשים שהוא לא שיחק, כן, עוד ביורו, שיחק אחר בהיסטוריה הרבה מעל רודי הספ, למרות שהוא חלק מיונה אדירה.
לא, אני חושב שיכול להיזכר בהיסטוריה ברמות של בואטנג וברייט ווייט וכל אלה.
קוריוז.
קוריוז.
זהו, אז לגבי קוריוז, העונה הזאת מזכירה בהרבה מאוד מובנים את העונה ב-2009, ואז מי שהיה השוער המחליף הקוריוז שלנו זה פינטו. יש קצת מהפינטו החדש.
הוא רק צריך להיות די-ג'יי במערביה.
גם פינטו היה טיפוס הזוי באמת, ועוד אז עם
הצסוקת
וקעקועים.
ולא שואר.
פינטו היה שואר לא רע בסלטה ויגו, בשלב שלנו כבר די ליצן. ופינטו, אגב, פינטו אכלנו ממנו הכי ביוקר, שוולדס נפצע, מה זה היה ב-2013. ואז באמת אכלנו ממנו מרורים רבים. אבל זה סיפור אחר. הלאה. אז סיימנו עם השוערים. שוערים אחרים לא שיחקו, לא יעקב שבילי ולא דיאגו
קוצ'ן
ולא אחרים. עוד נראה אותם? אולי. מי יודע. הגנה. פשוט לפי הסדר פה. אז בואו, אני רק רוצה להגיד משהו כללי לדיון הזה. ברצלונה של העונה התאפיינה בשחקני הגנה אדירים שנתנו עונה אישית אדירה. אבל לא התאפיינה בהגנה טובה במיוחד, ההגנה שלנו הייתה סופר סופגת, ספגנו הרבה הרבה יותר שערים ממה שלרוב סופגות קבוצות שמגיעות לשלבים האלה בליגת האלופות ולדאבלים כל כך מרשימים בליגה, או טריפלים אם תרצו, כך שזה עונה מאוד מאוד מוזרה, שוב, שחקני הגנה תכף תראו עם ציונים מאוד גבוהים אישית, אני לא בטוח שהגנת הקבוצה ראויה לציונים גבוהים, אבל זה כבר בקטע של הנזי פליק. אז ראשון וחביב, פאוקו ברסי, הילד ששיחק 56 משחקים, לא יאמן, הבקיע שער אחד אפילו, הוא מסע 4 אסיסטים מהעונה, קיבל אדום אחד, ושיחק 4,213 דקות, זה המון. שי.
למין גנה לו את הפוקוס, אבל פאוקו ברסי בגיל 18 הוא מהטופ. 5 בלמים בעולם, בעיניי, אני לא מגזים. הסטטיסטיקה מגבה אותי, שאתה רואה במסך המצורף, הוא בפרסנטייל הכי גבוה מבחינת פעולות הגנה, קידום משחק, בילדאפ של ברסה לא היה אותו דבר בלעדיו, מסירות עומק, הייתי רוצה לראות יותר מזה, כמו בעונה הראשונה שעם צ'אבי, רואים את זה פחות מדי, למרות שיש פעם אנזי פליק פחות משחק על כדורי עומק, בטח מההגנה, וגם פעולות הגנתיות של תיקולים, חטיפות, הוא שם תמיד בטוח.
ציון?
8.5.
אוה, תום?
אני מצטרף לדברים של שי, עונה מדהימה, בהתחשב בגיל, ובמושכות, ציון 8 לעונה הזאת, שזה ציון גבוה, סחטן עליו, שימשיך, שיהיה בריא, צובר גם ניסיון, אני חושב שלמשל גם, מעניין אותי איך בקבוצה מטפלים בדברים האלה, למשל, כמו התיקול הנפלא הזה שהוא עשה על האוטרו, ושרקו לו עבירה, על זה להזזל, זה בדיוק התיקול שאתה רוצה לראות מהבלם שלך, איך אתה אחרי זה מבקר אותו, או מנסה לתקן, פעולה כל כך טובה שהוא עשה, ובסוף נהנשנו עליה בחוסר הגינות, כמו שארסן ונגר אמר, לא בשביל זה המציאו את עבר, לא בשביל לראות בסלו מושן, שכל דבר יכול לראות בסלו מושן, היה שם קצת מגע, זה עבירה. אז אפילו הטעויות האלה, שהן לא באמת טעויות גדולות, היו לו נכון, יש לו מקום להשתפר, אבל מדהים איזה נכס יש לנו פה לשנים הקרובות. אם אנחנו מסתכלים על הסדרה המרכזית במגרש של הגנה, קישור והתקפה, אז הוא הצעיר שיש לנו בהגנה לעוד הרבה שנים קדימה, תענוג.
ציון טוב?
8, אמרתי.
8. אני חושב שנדים, לפעמים שהייתם מסתכלים על שיקגו בולס, והייתם רואים את מייקל ג'ורדן באמת עושה דברים כל כך מטורפים, לא הייתם שמים לב שלידו יש שחקן בשם סקוטי פיפן, שאולי אם היה עושה קריירה בכל קבוצה אחרת הייתם רואים, כמה הוא היה גדול בפני עצמו, וזה היה קל לראות את הדברים שסקוטי פיפן עושה כטריוויאליים ליד הטירוף באמת של מייקל ג'ורדן, קצת הרגשתי ככה עונה לגבי קוברסיס, זאת אומרת, כולם מדברים על ילד בשם למין ימל, וזה הגיוני, כי הוא שחקן של טריבלים, הוא שחקן של ביתות מדהימות, של הטריבלות האלה, והוא צעיר עוד גם באיזה חצי שנה מקוברסי. בפועל פאו קוברסי בסך הכל בן גילו של, של למין ימל, בן 18, פחות או יותר אותו מחזור, שזה מדהים, כי זה בעמדה של בלם, זה בעמדה שדורשת קור רוח, ניסיון, שכל טוב, בגרות, כל הדברים שאתה לא מצפה לראות לילד בן 18. שי, אמרת אחד מהטופ חמישה בלמים הטובים בעולם, אז א', אני מסכים איתך, אבל אתה יודע מה, אני לא רואה אף בלם שאני לוקח לפניו, כי הוא בן 18, כי הוא עולה כל הזמן, כי הוא חכם, כי הוא אטלט, כי הוא גבוה, כי יש לו חוש תיקול, באמת שאני חושב פעם אחרונה ראיתי כאלה דברים ממשרנו, אפרופו הזכרנו אותו לרב, נזכיר אותו לטובה, היה מתקל ענק. הוא באמת שחקן אדיר, אני חושב שהעונה של ברצלונה הייתה נראית אחרת אם הוא לא היה בקבוצה. הוא חלק באמת מקו הגנה חכם, מיוחד, ייחודי, קו הגנה שספג הרבה, אבל גם עשה הרבה ובנה התקפות של קבוצת תקפית מדהימה. אני נותן לו ציון 8.5, ואני גם חושב שהוא מדהים, זאת אומרת, אפשרות השיפור שלו זה להגיע להיות פיקה ופויול ביחד, שזה זה מטורף, והוא בן 18, ולא פיקה ולא פויול, לא שום דבר בגיל הזה. מדהים, 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 8.5, והתבייש לו אדון דה לה פואנטה שלא כלל אותו אתמול בהרכב, דיף שחקן בינוני כמו לנורמן, חבל, טעות שלו.
באמת חבל. אוקיי, מאזינים יקרים, יאוז שכח שהוא צריך עוד להתארגן את טיסה, אז אנחנו נמשיך בפרק הבא עם שאר שחקני הגנה, כמו נת הפלא של ז'ול קונדה והשיפור הפלאי לא פחות של איניגו מרטינז, וגם נקווה להגיע לקישור וההתקפה. תודה להאזנה שלכם כמו תמיד, אנחנו חולים עליכם וכלום בלעדיכם. תודה לשותפים שלנו באסטרי אדם, נתראה בפרק הבא. פיסקה.